אנחנו הגענו לפסקה למתת, הפסקה האחרונה בפרק הארוך הזה, פרק י' ד'. טוב, בואו נקרא. ישנם צדיקים כאלה שלא די שכשמחסרים רגע אחד את השיעור המלא והחי לפי ערכם מהדבקות האלוקית העליונה, הם מרגישים את נפשם בעומק צרת החטא, וממילא הם מתקנים את משברם על ידי תשובה הילאה, על ידי תשובה מלאה, אדירה וגדולה, אלא שגם אם הדבקות תהיה ממולאה רק מצד אחד, מהיראה לבד או מאהבה לבד, הם מרגישים בזה כבר פגם עצום ופירוק של חיבור הסדר האלוהי בעולם. טוב, לא לחינם כנראה הפסקה הזאת היא האחרונה בפרק הזה. כאן מדובר על צדיקים באמת מיוחדים מאוד, עליונים מאוד. והצדיקים העליונים מלאה, סליחה דילקתי, ונפשה מורגת לאחוז במידת התשובה העליונה, לתקן את הקלקול. והצדיקים העליונים מלאי החסד והרחמים האלוהים על כל היצור, על כל העולמים וכל אשר בהם מראש עד סוף, אלה הנעזרים בגבורה ונתרים בתפארה, בתפארת אמת, הם מרגישים את אי שיווי המשקל שבמערכת הדבקות המזוקקה שלהם. וגם אם המיזוג של העירה עם האהבה לא יהיה נושא את המשקל השווה הראוי לו, אם חלק אחד יחר יותר מדי לחברו, הם שווים בתשובה ועולים עד המקום העליון, שמשם משתפכים האוצרות אשר לשיפת הקודש ומוצאים את המשקולת הקדושה העליונה במקומה, ומתקנים הם את פגם הצליעה של ירח יעקב, והולכים במשרים, רגלי עמדה במישור, במקעלים אברך השם. אלה הם הישרים אשר סוד השם עליהם תמיד יגלה, ואת ישרים סודו, אשר מזיו הציור של שאיפת תקרת מלאתם מתמלען, כל נפש חוקרת עוד וחיים, וחקר כבודם כבוד. טוב, אז את הפסקה הזאת אפשר ללמוד א', ברמה ובהקשר של הצדיקים המיוחדים האלה, וב', להבדיל, ברמה ובהקשר שלנו, אנחנו הקטנים, שאנחנו לא שייכים למערכת הדקויות הזו, אבל לפחות העיקרון הוא נכון אצל כל אחד מאיתנו. אז בואו נראה. ישנם צדיקים כאלה שלא די שכשמחסרים רגע אחד את השיעור המלא והחי לפי ערכה מהדבקות האלוקית העליונה, הם מרגישים את נפשם בעומק צרת החטא, ומתקנים את משברם על ידי תשובה עילה, על ידי תשובה מלאה, אדירה וגדולה. עד לכאן החצי הראשון של המשפט, בואו רגע נתמקד בו. יש צדיקים, וזה כל אחד מאיתנו במדרגתו אמור להיות כך, שלא רק כשהוא שייך אל איזושהי מציאות של שלילה, של חיסרון במובן השלילי של המילה, נקרא לזה במובן ההלכתי אפילו, לא רק כשהוא עושה רע, אז הוא, כמו שכאן הרב אומר, מרגיש את עומק צרת החטא בנפשו. ומיד הוא מתעורר בתשובה לתקן את החיסרון הזה שהוא בעצם שלילה. אלא יש אנשים שגם כשהם שייכים למדרגת הטוב, הם לא שייכים לרע, הם שרים מהרע. אבל גם כשהם עושים טוב, אז יש להם מספיק רגישות, רגישות רוחנית, מספיק הבחנה דקה, כדי לזהות שביחס למה שהם מסוגלים, הם ממעטים. יש אצלם חיסרון בהופעת הטוב, לא רק בקלקול הרע. ולכן יש צדיקים כאלה, שסף הרגישות שלהם הוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מדויק, הרבה יותר פנימי. כמו שאמרנו פעם, שככל שאדם מתפתח מבחינה רוחנית, אז דברים שבכלל הוא לא שם לב אליהם, אם זה אפילו מחשבות או רצונות או דמיונות, ודאי מעשים, קל וחומר מעשים. אז פעם הוא בכלל לא היה שם לב שיש מחשבות מסוימות, שיש בהן בעיה, שיש התנהגויות מסוימות שהן לא מתאימות. הוא חי באיזשהו זרם חיים, ואפילו זאת הנורמה החברתית, וגם זאת הנורמה שלו, וככה כולם עושים, והוא בכלל עושה מלב שיש כאן איזה בעיה. ככל שאדם יותר מתפתח מבחינה רוחנית, הוא נהפך להיות יותר רגיש. נגיד את זה בצורה קיצונית מאוד. אני הולך עד הקצה. פעם הוא היה אומר, אם אני זורק כיסא על מישהו שמרגיז אותי, זה רע. אבל אם אני רק מקלל אותו, זה בסדר, שיגיד אותו שלא הרבצתי לו. בשלב הבא הוא קצת מתקדם. אז הוא אומר, טוב, לא קיללתי אותו. אז קיללתי אותו, אבל אמרתי לו איזה משפט לא במקום. ואז הוא יותר מתקדם. לאט לאט הוא ישים לב שאפילו זוויות הפה וזוויות הגוף של התגובה שלו יכול מאוד להיות שגם הם צריכים תיקון. אז ככל שאדם יותר מתפתח, יותר מתרומם, הוא בעצם הרבה יותר ערני לדקויות של צורת החיים שלו, של הופעת החיים שלו. אז דברים שפעם הוא בכלל לא היה מודע שהם בעיה, בכלל לא שם לב עליהם, היום הוא הרבה יותר ערני להם. ולכן באמת יכאב לו, כשהוא יראה שיכול להיות למשל שהוא לא הרביץ ולא קילל, ואמר את הדברים בסגנון נכון, אבל הייתה איזה מנגינה, היה איזה רושם שיכול להיווצר, שהוא אומר את הדברים בסוג של זלזול, לדוגמה, וכו'. פתאום הוא שמים רגע, זה יכול להישמע כזלזול. אז הוא הולך לבקש סליחה, אומרת, סליחה, אני לא התכוונתי להגיד לך את זה בצורה מזלזלת, אני מתנצל אם ככה זה נשמע. אז הרבה פעמים, האדם העליון הזה, הוא הולך ולא הייתי אומר מחמיר עם עצמו, אלא הולך ומדייק עם עצמו. הוא נהיה יותר דק. לדקדק זה להיות שייך יותר לדקויות. נשים לב לדקויות. אז ישנם צדיקים כאלה שלא די, שכשהם מחסרים רגע אחד את השיעור המלא והחי לפי ערכה, הם יכולים להופיע הופעת חיים מלאה וחיה לפי המדרגה הרוחנית שלהם, והם לא עושים את זה. כאן מדובר ממש על דפיקות אלוקית, אבל גם אנחנו הקטנים, שאולי לא מדובר על מדרגות כאלה, הם מרגישים את נפשם בעומק צרת החטא, וההרגשה השלילית הזאת, כלומר מיעדר החיוב הזה, הוא מתקן לאט לאט על ידי תשובה, תשובה גדולה. אז השלב הראשון של תהליך התשובה של האדם, זה שישים לב לקלקולים שלו, לרע שבו, לכל השלילה שלו. שלב שני יותר מדויק, יותר עמוק, יותר כבר דורש יותר תשומת לב, יותר פנימה, זה שישים לב יותר כבר יותר לעדר הטוב שמופיע בו לפי המדרגה שהוא היה מסוגל להופיע אותה. זה צד שני. צד שלישי אומר הרב שהדבקות הזאת שעליה מדובר פה, הטוב הזה, יכול מאוד להיות שצדדים מסוימים יהיה בהם טוב. כלומר הוא שר מהרע, הוא אפילו מגלה צדדים טובים, אבל הצדדים הטובים האלה מתגלים ברובד מסוים אחד. למשל כאן הרב נוקט את הסוגיה של העירה והאהבה. הדבקות האלוקית היא תמיד צריכה להופיע בשני ממדים. ממד העירה, שיותר יוצר את היחס הנבדל, המבדיל בין האדם לבין הבורא, בין הנברא לבורא, וממד האהבה, שיותר יוצר את היחס של הקרבה. לא הריחוק, אלא הקרבה, המחבר, לא המבדיל בין האדם לבורא. לכן תמיד אנחנו אומרים, בדחילו ורחימו, ורחימו ותחילו. בעירה ובאהבה, באהבה ובעירה. מאוד מעניין, הערה מעניינת, שהרמב״ם פוסק בספר המצוות, מצווה ג', מצוות עשה ג', מצוות עשה ד', מצווה ליראה את השם, מצווה לאהבה את השם. אם כן, ודאי שמדובר על שתי מצוות, שתי מצוות שונות. יש מצווה ליראה, ויש מצווה לאהבה. מה זאת בדיוק אהבה, ועל איזו עירה מדובר? טוב, דיון. הרמב״ם למשל בספר המצוות מדבר על עירת העונש, דווקא. אבל במשנה תורה, ששם הרמב״ם גם מזכיר את מצוות אהבה והעירה, אז הרמב״ם כותב, האל הגדול והנורא וכו', מצווה לאהבו ולהיראה אותו. הרמב״ם לא אומר מצווה לאהבו ומצווה להיראה אותו. תגיד פעמיים מצווה, מדובר על שתי מצוות. יש מצוות אהבת השם, יש מצוות יראת השם. למה אתה כותב את המילה מצווה רק פעם אחת? מצווה לאהבו ולהיראה אותו. תגיד מצווה לאהבו ומצווה להיראה אותו. אלה שתי מצוות נפרדות. אלא כנראה שהרמב״ם רוצה ללמד אותנו, שלמרות שהלכתית, כמו שהוא פסק בספר המצוות, מדובר על שתי מצוות, מבחינה רוחנית מוסרית, כפי שהוא רוצה להוסיף במשנה תורה, ששם זה ספר כבר יותר, שהוא לא רק פסיקת הלכה, אלא גם יש שם נקרא זה מגמות רוחניות, ערכיות, מוסריות, חינוכיות, יותר נסתרות, שם הרמב״ם בא ללמד אותנו שנכון שמעשית זה שתי מצוות, אבל מבחינה פנימית בנפשו של אדם, שתי המצוות האלה חייבות להופיע ביחד. הרב חרל"פ קצת מעמיק את זה. אומר, אדם שהוא רק ירא, זה יוצר ריחוק. אדם שהוא רק אוהב, זה יוצר קרבה. אומר הרב חרל"פ, העירה כשהיא לעצמה, היא תביא בסוף חס ושלום לסוג של כפירה. והאהבה כשהיא לעצמה, היא תופיע בסוף בית האהבה. לכן תמיד האהבה והעירה ואהבה צריכים ללכת ביחד. בתחילו ורחימו, ורחימו ותחילו. מה קודם למה עירה לאהבה או אהבה לעירה? סוגיה גדולה. אבל בכל אופן, לא נפתח את זה כרגע, בכל אופן, זה חייב לבוא ביחד. אז יש צדיקים עליונים כאלה, שהם שרים מהרה, והם אפילו עושים טוב. אבל הטוב מופיע אצלם בצדדים מסוימים, ולא בצדדים נוספים. בצדדים אחרים שמשלימים את הצדדים הראשונים שהם הופיעו. למשל פה, למשל, אלא שגם אם הדבקות תהיה ממולאה רק מצד אחד, למשל, מיראה לבד, או מאהבה לבד, הם שהם יודעים את האיזון המדויק הנצרך פה כדי להופיע באמת קשר אלוקי אמיתי, דבקות אמיתית, הם מרגישים בזה כבר פגם עצום. יש אדם שהוא, אני אומר זה בשפה טכנית לגמרי, יש אדם שכשהוא מחלל שבת הוא לא מרגיש בעיה. יש אדם כשהוא לא מגלה מספיק קדושת שבת, הוא לא מכוון את הכוונות בתפילה, והוא לא מרגיש מהרת הנשמה יתרה בסודה שלישית, הוא מרגיש איזה קלקול, איזה פגם. זה לכאורה נראה שני קצוות שונים לגמרי. אז ככל שאדם משתבח בעולמו הרוחני, הוא הרבה יותר דק. הוא הרבה יותר דק-דק, מדוק-דק. הוא הרבה יותר מדויק. הוא הרבה יותר רגיש לשלמות. דרך אגב, המקצוע ששייך גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה הלכתית, להופעה הדקדקנית הזאת נקרא המקצוע הזה קבלה. אז יש פסיקה על פי הנגלה, ופסיקה על פי הסוד, על פי הנסתר. מה אתה מגזים? אתה פוסק על פי הנסתר. מה זאת אומרת, מה אני מגזים? אתה לא מכיר את הנסתר. אז אתה לא מבין איזה, דבר במושגים של נסתר שאנחנו מבינים, איזה קלקול בעולמות יש פה אם אני לא עושה את מה שאני עושה. טוב, אנחנו לא פוסקים על פי הקבלה, אנחנו לא מקובלים, אנחנו אנשים פשוטים, על פי הנגלה. אבל אל תזזה לפחות במקובלים. או מי שהולך בדרכה, אם זאת קישתו וזאת מדרגתו. תראו איזה הגדרה, איך הרב אומר. הם מרגישים בזה כבר פגם עצום ופירוק של חיבור הסדר האלוהי בעולם. זה הרבה מעבר להלכה. זה הרבה מעבר למה כתוב בשכון ארוך. יש איזה סדרים, עקרונות, רוחניים, שהקב"ה הוא מתגלה דרכם בעולם. ואם למשל הצדיק הזה הוא ממולא, הוא לא רק לא עושה רע, הוא גם עושה טוב, אבל צד אחד בטוב, נגיד כרגע בהקשר הזה, יראה יותר מאהבה או אהבה יותר מיראה, הופר האיזון. האיזון לא כמו שצריך להיות. והם מרגישים, הם קודם כל מבינים, ובית, הם מרגישים את הקלקולים שיש כתוצאה מחוסר האיזון הזה. וזה בכלל, אני חושב, זה ידוע שבכל נושא, בכל תחום, ככל שאדם הוא יותר מקצועי באותו תחום, הוא יותר שם לב לדקויות ולאיזונים רגישים. ככל שהוא יותר ככה מחפף מלמעלה, מכיר בערך את הדברים, אז נכון או לא? אדם שלא מבין בנגרות, תשים לו איזה פלטת עץ על ארבע רגלי מתכת, איך אומרים? הוא דרום, יאללה, בסדר. אבל נגר מקצועי, הוא יראה שם, תשמע, הזווית פה לא מדויקת, השולחן לא עומד ישר עד הסוף, הוא כבר מתחיל להתנדנן. העץ שם לא משויף, אתה יכול לקבל איזה מכה באצבע.
זה עץ זול.
מה?
זה עץ זול.
הוא לא יחזיק מעמד הרבה שנים. וכו'. אז כמה צריך להיות דקדקן, ומה שצריך להיות דקדקן. מה שפחות חשוב, לתת לו את המקום הפחות חשוב. אבל הביטוי הזה, הם מרגישים בזה כבר פגם עצום ופירוק של חיבור הסדר האלוהי בעולם. יש סדר אלוהי. ואם אתה לא ערני לדקויות של הסדר הזה, אתה מפרק את הסדר הזה. מדהים. אז כל אחד למדרגתו. אז כאן הרב מדבר על צדיקים עליונים וצדיקים עליונים יותר. צדיקים עליונים שלא רק שלא קשורים אל השלילה, אלא גם החיוב אצלם, הוא צריך להיות מאוד מדויק, ולכן הם שמים לב לא רק כשאין דבקות שאין את עומק הטוב, אלא שהעומק של הטוב נמצא, אבל הוא לא מופיע באיזונים הנכונים בין הצדדים השונים של הטוב. זו כבר מדרגה מאוד עליונה, המדרגה הזאת. אז כל אחד מאיתנו ייקח מהפסקה הזאת את מה שמתאים למדרגה שלו. לא רק לסור מן הרע, אלא גם להיות שייך אל הטוב, ובדקות אל הטוב. כמה שכל אחד מאיתנו מסוגל, ומתאים לו בשלב הזה של החיים שלו.
איך לעשות את זה,
הרע? תראה, אני לא הייתי אומר איך לעשות את זה. זה הרגשה, זאת הרגשה כזאת. זאת הרגשה. זאת הרגשה, כלומר, זה לא שאני צריך לשכנע את עצמי לעשות את זה.
לא, אולי
אני ערני לזה, אני רואה את זה.
חשבון נפש, הרב, אם בן אדם עושה חשבון נפש, בבוקר, בערב, פעם בשבוע.
אבל גם מעבר לחשבון. אדם שהוא מספיק קשוב ופנימי ורגיש ודקדקן בהקשר הזה, אז הוא יודע לזהות גם בלי חשבון נפש. הוא אמר איזה משפט. הוא מזהה בעצמו, הוא לא צריך שיגידו לו ביקורת, תשמע, אמרת את זה בסגנון לא מתאים. מישהו יכל להבין אותך לא קשורה, לא כמו שרצית. תתנצל. הוא בעצמו שם לב לזה. הוא שם לב שהתגובה שלו בהקשר הזה הייתה לא מדודה עד הסוף. ומבחינתו, זה חשוב. צדיקים הקדוש ברוך הוא מקפיד איתם כחוט השערה. כמו שאמרנו כמה פעמים, לא איזה מסכנים הצדיקים, הקדוש ברוך הוא מקפיד איתם כחוט השערה. אלא אצל הצדיקים חוט השערה זה חבל עבה. אז מבחינתם הסטייה של חוט השערה היא כמו סטייה בחבל עבה אצל אדם רגיל. זה איכות חיים. בוא נראה במושגים כאלה. זאת מדרגה של איכות חיים. יש אדם שיש לו איכות חיים בפיזיות של החיים. יש אדם שיש לו איכות חיים ביחסי אנוש. יש אדם שיש לו איכות חיים ביחסים עם אלוהים. ביחסים עם העולם. זה סוג של איכויות. אדם שיתרגל לאיכויות, הוא לא... למשל, אני לא מבין גדול במוזיקה. אז אני, אם מישהו ינגן ככה, ינגן ככה, הטון הזה, הטון ההוא, מה אני מבין? יפה מאוד. אבל מי שהוא מבין, הוא ישים לב לדקויות. המתר הזה מזייף, המתר, זה לא בדיוק הולך ככה. עכשיו, ככל שאתה יותר מקצועי בתחום הזה, אתה יותר פנימה, אתה יותר שם לב לזה, יותר מפריע לך, כי ההרמוניה, הצליל ההרמוני פגום, חסר. מצד שני, גם חשוב להגיד עוד משפט אחד אולי. מצד שני, שאדם, אדם שהגיע למדרגות, מעין המדרגות האלה, או לפחות שם לב לדקויות, שישתדל מאוד להתייחס אל עצמו ככה. אתה רוצה לנגן בכינור מדויק, תנגן בכינור, אבל אל תתחיל לכל אדם שמנגן בכינור במדרחוב. אל תתחיל להעיר לו. תקפיד על עצמך. אתה ערני לאיזונים בעולמות, וההשפעה של המעשים שלך, המעשים הטובים, לדקי דקויותיהם, בסדר, תקפיד על עצמך. אבל אצל ההמון, אצל הציבור, תזכור מה עיקר הדין, מה חומרה, מה נגלה, מה נסתר. מה? צריך לתקן את העולם לפי הקיבולת של העולם. לא בטוח שהקיבולת של העולם זה הקיבולת שלי. לכן צריך בהקשר הזה להיזהר כלפי חוץ, כלומר להפנות את החיצים האלה יותר כלפי פנים. וגם את זה בזהירות, לא יותר מדי להיכנס כאן למה שנקרא ניתוח לב פתוח בלי הרדמה, ומי יודע מה יצא בסוף. צריך להיזהר מזה.
הרב,
כן.
יכול להיות גם שיש את החלוקה הזאת גם בתוך עולם התורה שלך? כלומר, שאתה כן מרגיש שאתה סתם, כדוגמה, יותר משוייך לדקויות בעולם של התפילה, אבל פחות משוייך לדקויות בעולם מסוים בהלכה או דבר כן.
יכול להיות, אבל יכול, כן, זה יכול להתפתח, כי כל אחד יש לו את המיקוד הספציפי שלו, אבל מצד שני צריך להיזהר שתהיה כאן איזה הרמוניה. כלומר, לא יכול להיות שבדבר אחד, אני אומר את זה בשפה חיצונית לגמרי, בדבר אחד אדם מאוד מאוד יקפיד, לא רק במובן של חומר הלכתית, אלא במובן הפנימי, כן. ובדבר שני הוא ככה זורק ומזייף. זה לא יכול להיות. נפש האדם אחת היא. זו אותה אישיות בסופו של חשבון. אבל באופן כללי זה יכול להיות דבר כזה. כי באמת הנפש הספציפית של כל אחד מאיתנו נוטה יותר לדבר מסוים או דבר אחר.
הרב יכול שנייה להסביר את ההבדל בין שני הצדיקים כאלה והצדיקים העליונים?
כן, הצדיקים הראשונים, הצדיקים שהם ערניים, שלא רק שאין בהם רע, לא רק שיש בהם רע הם שמים לב. זה ודאי הם שמים לב. אלא גם כשאין בהם מספיק טוב הם שמים לב. זה הראשון. זה הראשון. ב', יש בהם טוב. אבל הטוב לא מופיע אצלם בדקי דקויות של, הרי יש צדדים שונים כדי שהטוב יהיה טוב. למשל פה, קרבה וריחוק. הבדלה וחיבור. עירה ואהבה. אז הוא שם לב שאולי יש יותר מדי עירה אצלו. אולי יש יותר מדי אהבה אצלו. אתה יודע מה? בוא ניקח דוגמה פשוטה. בסדר? דוגמה פשוטה, ואני לא מתכוון לשום דבר חס ושלום, דוגמה. ידע. תלמיד בקשר עם רבו. מצד אחד, יש הלכה, את השם אלוקיך תירא, לרבו תלמידי חכמים. אז אני לא רוצה להשתמש במושגים האלה, כי אני לא אוהב את זה, אבל יש איזשהו סוג של דיסטנס, של מרחק בין תלמיד לרב, יש בזה גם הלכה. זאת אומרת, זה הרבה הלכות. למשל, אסור לתלמיד ורב לאכול על שולחן אחד. כי כשהתלמיד רואה את רבו אוכל, מעיקר הדין לפחות זה... אסור לתמיד ורב להיות במקווה בציות אחת. בכל זאת, זה עניינים של צניעות ולא כבודו של הרב. לא מצד הרב, מצד התלמיד, הרושם שזה עושה לתלמיד. אז יש הלכות בזה. יש הלכה שיוצרות, יש הלכות שיוצרות איזשהו סוג של הבדלה בין תלמיד לרב. מצד שני, אני כך נראה לעניות דעתי, בטח בדורות כמו שלנו, בדור גאולה, שההזדהות והשייכות היא מאוד נצרכת, היא מאוד אמיתית. אז כמו שהכוזרי אומר, אמר החבר. לא כתוב שם אמר הרב. אמר החבר. אם כן, הרב חשוב שיהיה בו איזה צד של חיבור. איך אני כתלמיד עוצר את הקשר עם הרב שלי, שמצד אחד יש איזה מרחק, מצד שני יש קשר. איך אני מצד אחד לא קופץ לו על הגב ואומר מה נשמע הרב? יכול להיות לא רע דווקא. ומצד שני, איך אני לא מרגיש כאילו אני מתבטא לחלוטין ולא יכול להביא את עצמי לידי ביטוי כשאני מרב שלי. איך נוצר היחס הכפול הזה בלי הסתירות הפנימיות שבתוכו? זה לא פשוט. זה דברים שנרכשים עם הזמן, הם נלמדים. לפעמים אתה שם לב שאתה מגזים בתחום מסוים. אתה יותר מדי ירא מהרע. אתה יותר מדי שומר מרחק, אתה יותר מדי לא משתף אותו במה שאולי כדאי לשתף אותו. מצד שני, אתה יותר מדי סחבק שלו. אני חושב שבמכון, אחד הדברים הנפלאים, אני דעתי, שהקשר הוא פתוח. כולנו מבוגרים, אנחנו לא... כולנו אנשים מבוגרים, בוגרים, רציניים, משמעת עצמית. אז הקשר כאן הוא יותר קרוב. מצד שני, אולי בזה קצת צריך לשים לב ש... איזה קו, לשים איזה קו. זה לא פשוט, כלומר, זה לא פשוט למצוא את האיזון. אבל זו דוגמה אחת. או בין הורים לילדים, למשל. מצד אחד, הילדים. עם הילדים של ההורים, ההורים זה לא החברים של הילדים. מצד שני, חשוב שיהיה סוג של פתיחות, של קשר. שאם יהיה, הילדים שלך יתייעצו עם לא איתך בדברים שבאמת הם צריכים שם את הייעוץ הכי חשוב, הכי עמוק, הכי משמעותי, ממי שמכיר אותם הכי טוב. אם זה לא תהיה, אתה תהיה אבא או כי אם. איך יוצרים את האיזון הזה? זה לא פשוט, זו סוגיה לא פשוטה. אז באותו הקשר, אותו עיקרון, הצדיקים שעליהם מדובר פה, גם בדבקות האלוהית שלהם, הם שמים לב לדקויות האלה, לאיזונים האלה. תראו עוד פעם, משפט אחרון ממש נפלא. אלא שגם, בואו אני מציע, לא נפריע לשיעור שאחריי, אני כבר מפריע, נקרא את החלק השני ונעצור. אלא שגם אם הדבקות תהיה ממולה רק מצד אחד, מהירה לבד, או מאהבה לבד, הם מרגישים בזה כבר פגם עצום, ופירוק של חיבור הסדר האלוהי בעולם. בתיאבון. ונפשם הורגת. גם על שינה אפשר להגיד בתיאבון, לא? ונפשם הורגת לאחוז במידת התשובה העליונה. לתקן את הקלקול. הנה, למשל, האם עכשיו שאמרתי בתיאבון? זה חביב לומר בתיאבון. האם זה פגע במישהו שאין לי מושג מי זה היה? זה שאלה, לא? נחשוב עד מחר. טוב, מחר אנחנו בשעה טובה, מסיימים את הפרק הארוך ביותר בספר אורות התשובה. בעזרת השם. שר כוח.